שלום, שלום לכם ולכן ברוכים הבאים, יום שלישי, 22:00, לא משנה מה, אנחנו פה. כל שבוע אני אומרת לא משנה מה וזה יותר מפחיד. עכשיו נשמע שחס וחלילה, הקורונה, אני לא רוצה להגיד חוזרת חלילה, אבל כן, בהחלט זה מטריד. הנתונים החדשים, כל שבוע והסערות שלו, אנחנו משתדלים להיפגש פה עם הפרשה, כבר עם הפנים אל השבת, אל הדופק השבועי הזה, פרשת שבוע, ושבוע זה באמת חתיכת פרשה, פרשת בלק. כמה הקדשות ומתחילים, תודה גדולה לקרן דניאלי, לארגון המזרחי, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, לעיריית ירושלים, כמובן, לגרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דיני גרובייס שפה איתי, תודה רבה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת אילי בן לימור ולרפואת אמרם בן דמה שושנה, חיים בן יוסף, שירלי בת חני, רחל חנה ושרה הינדה בת חנה, חיה מושקה, לרפואה שלמה. הפרשה היא באמת מדהימה, כלומר, אני לא אוהבת להגיד פרשת מדע בדיוני או פרשת הארי פוטר, כן? המסתורין והסוד וה... הדברים האלה הם אורגינליים של הפרשה, לא צריך להשוות אותה. מצד שני, יש פה באמת משהו שהוא לא רגיל. אנחנו רגילים לפרשות של אירועים, של חדשות, או מצוות, או סיפורים. סיפור המרגלים קורה לנו מול העיניים. קורח זה סיפור שקורה ומסופר. מצוות מקבלים. אפילו בריאת העולם, פה זה משהו אחר. פה מתואר לנו פעם ראשונה מאחורי הקלעים. אני זוכרת מלימודי החשבונאות הלא מוצלחים שלי, פעם הייתי צריכה לעשות קורס בחשבונאות שמשמור. אני זוכרת את הביטוי הרמת מסך. מרימים מסך, רואים מה קורה מאחורי הקלעים של החברה הזו. אנחנו זוכרים בפרשה הזאת להרמת מסך. קצת מהרובד הרוחני, לא הפיזי, לא המציאותי מול העיניים. מתברר שיש במזרח התיכון נשק לא קונבנציונלי. עוד מעט נכיר אותו. אבל קודם כל רק ניתן איזה רקע של תקציר. כיוון שיש לנו מאזינים מגוונים מאוד, והנה, שכחתי להתייחס אליהם, אז אנחנו שמחים מאוד על כל הצופים, מרחובות, ממושב אביטל, מהרצליה, מתאילנד, אני רואה נכון, ברוכים הבאים. אין תיירים בתאילנד, אז אולי זה, אולי מישהו שגר שם, נשמח לשמוע. ובכל אופן, אשדוד, ואיפה לא, הנה, יעל מבורך, שהקטנים סוף סוף זיכו אותה לצפות בלייב, ולא בתשלומים מאשקלון. ברכות לילדים של יעל שהלכו לישון מוקדם, ושלום לוורדה מאשדוד, לפנינה מפורסט הילס, אלן בניו יורק, צהלה איתנו במעלות, ושרה איתנו מגלות ניו יורק, ועוד ועוד. אז תודה לכולם, אנחנו באמת רוצים להתחיל. אז באמת, האירוע רק בתקציר, יש מלך מואב, קוראים לו בלק, שרואה את ההצלחה של עם ישראל, זה מלחיץ אותו, הניצחונות, הדרך לארץ, והוא קורא לבלעם, בלעם זה נביא, לא יהודי, גוי, שבלק קורא לו כדי לקלל את ישראל. הוא מבקש ממנו בפרשה 3 פעמים לקלל, זו אופרציה שלמה עם מזבחות ובמות, והוא קורא לו וקובע את המיקום, אומר לו קלל, ומה שקורה זה שהוא מברך. מהפה יוצאות לו רק ברכות. אנחנו נתעכב על הברכות האלה, כי הן סופר חשובות עד היום, אבל קודם, יש בפרשה כמה הנחות יסוד מאוד מרעננות, מאוד אלטרנטיביות, שכדאי לנער מעליהן את האבק ולהיזכר בהן, גם לימינו. הנחת יסוד ראשונה, עוד לפני העלילה, הסיפור. הנחת יסוד ראשונה, אני קראתי לה, אין כוחו אלא בפיו. זה לא אני קראתי, זה רשי וחכמנו. עם ישראל מזוהה עם תפילה. אולי יש כאלה שנוח להם להשכיח את זה, כן? הדתה, אני לא יודעת מה. עם ישראל זה עם הספר, אבל לא רק הלימוד. גם עם הספר, ספר התהילים, ספר הסידור. תפילה היא אחד מהעמודים שעליהם העולם הזה עומד. היא מאפיין מרכזי. וזה אותו נשק בלתי קונבנציונלי שהזכרתי, לצערי גם אצל אויבינו, התפילה, כן? איזה מין שם זה? ישמעאל. זה חלק מהאירוע. זה עם שזועק כלפי מעלה. עם שאם יש לו כעס או ביקורת או מרירות, הוא מביע אותם לא רק במישור השטוח הזה, אלא גם יודע לתעל את הצעקה, את הדמעה, את דמעה, את הקושי, לכתובת הנכונה, לתפילה, לבקשה, לזעקה, גם להודיה. וכבר בפתיחת הפרשה המיוחדת הזאת, רשי מזכיר, הוא אומר, כאילו המואבים הם שואלים עלינו, העם של מואב שואל על עם ישראל, ואז רשי מסביר, מנהיגם של אלה, כן, זה מואב, כאילו הם שואלים, מנהיגם של אלה, מה מידתו? אמרו להם, כן, העם הזה, מה המידה שלו? משה רבנו, או בכלל העם הזה, אמרו להם, אין כוחו אלא בפיו. אמרו, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. כלומר, אם אנחנו מבינים שיש לעם הזה מאפיין שהוא תפילה, אנחנו גם נבוא עליו בכלי שלו, נחליף את כלי הנשק לנשק התפילה. כדאי לזכור זאת בימינו. אם הקורונה מבילה אותנו, אם הפוליטיקה מבילה אותנו, כל דבר בחיים, המאפיין לצערנו הישראלי, הצבריה, כן, החדש, הקוצני, לפעמים דוחק את המאפיין היהודי, שכאילו הוא גלותי, של אין כוחנו אלא בפינו. אגב, זה בהמשך יוזכר עוד הפעם, האתון של בלעם, הוא הולך על האתון, זוכרים את זה, ואז המלאך עומד מולו מלאך עם חרב שלופה. ורשי כותב שם, מה זה החרב השלופה של המלאך? הוא אומר, רשע זה, בלעם, הניח כלי אומנותו, כי הכלי אומנות שלהם זה חרב של אומות העולם, ובא על עם ישראל בפיו, שזה כלי האומנות של עם ישראל, אז גם אני אקח את כלי אומנותו, את הכלי נשק שלו, ואני אבוא עליו עם זה, עם חרב. כלומר, יש פה משהו של בלעם גילת הנשק הסודי שלנו, המלאך מראה לו בחזרה עם חרב, כאילו מה אתה, אל תשנה פה סדרי עולם, אל תבלבל את היוצרות. עם ישראל זה קודם כל תפילה, גם כשצריך לאחוז בחרב, כמובן שצריך לפעמים. דבר די מדהים, בני ישראל בזמן אמת, ככל שאני מצאתי, אני אשמח לפירושים אחרים, אבל בני ישראל בזמן אמת לא יודעים שזה קורה. הם באותו יום חיים במדבר, יום רגיל, לכאורה, מסביב יהום הסער, הוא עומד על גבעה כזאת, גבעה כזאת, אומר, מקלל, מברך, משתנים פה דברים, פסוקים, מכוננים, אנחנו עוד מעט הולכים לקבל את מה טוב הוא עליך יעקב, פסוקים לשנים. יכול להיות שבאותו יום, ראובן ושמעון חיו להם ליד המשכן, כאילו כרגיל. כי העם הזה שאין כוחו אלא בפיו, הכוח של התפילה הוא לא פיזי, הם לא ראו טנק, אבל וואו, איזה נשק הופעל באותו יום, זה חלק מהכוח שלה. אגב, לכו תדעו, מה קורה עכשיו, אולי הרגע, במקומות אחרים, ברבדים נסתרים רוחניים. אז קודם כל יש פה הנחת יסוד, העם הזה, תפילה זה ג'וקר, זה עובד איתו ואולי גם נגדו, זה מה שהם מנסים. שתיים, עוד הנחת יסוד שרשי מזכיר, לפני שמתחיל אפילו כל הבלגן, יש לעם הזה הבטחה, הבטחה מאבות האומה שלו, וההבטחה הזאת לא תיסוג אחור, היא לא תבוטל. בלעם, כשהוא מתבקש לבוא, אז הוא אומר להם, הוא אומר, אני לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי לעשות קטנה או גדולה. כלומר, מה שהשם יגיד, אני אגיד. אני לא יכול פה להמציא רשי, ונתנבא כאן שאינו יכול לבטל הברכות שנתברכו האבות מפי השכינה. הנקודה הזאת, אגב, היא תחזור הרבה בהמשך. יש פה אבות ואימהות. יש פה את יציאת מצרים. אלה אירועי נצח. התהליך הוא בלתי הפיך. העולם נברא. עם ישראל יצא מצרים, יוצא לגלות, חוזר, זה מתקדם קדימה. אתה לא יכול לבטל את הבחירה בעם ישראל, כמו שאולי ימים אחרים חושבים. נאמרו פה נבואות, נאמרו פה, הייתי אומרת, תסריטים שסופם להתקיים. עכשיו, זה עיקרון אדיר, אם מפנימים אותו, בפרט שוב פעם מול אתגרי התקופה, מול אתגרי ההווה, עם מישהו מבואס, עם המצב מסובך. איך רשי אומר? אינו יכול לבטל הברכות שנתברכו האבות מפי השכינה. מי אתה הזמני מול אברהם ושרה ומול הקדוש ברוך הוא שדיבר איתם? יש פה, אנחנו לא יודעים איך ומתי, אנחנו פועלים בעולם הזה, אבל זה יתגשם, יום יבוא וזה זה יקרה, הגאולה תגיע, עם ישראל ידע מי הוא, הבעיות ייפטרו, בעזרת השם. ז'בוטינסקי כתב, זאב ז'בוטינסקי, על קיר ברזל, אנחנו צריכים מול האויבים שלנו, קיר ברזל, הם יקו ויקו ויקו ואנחנו נחושים, עד שהם התייאשו, הם הבינו שאי אפשר, העם הזה אי אפשר איתו. כן, הלוואי שככה היינו היום בעוצמה. אז כאילו הפרשה אומרת, כאילו יש לנו קיר ברזל אלוקי. תקשיבו, יש פה הבטחה אלוקית, אי אפשר להפר אותה, זה לא הולך אחורה. יש פה הבטחה, ואי אפשר גם, הנבואות הם ממקור מאוד מאוד עליון. אתה לא יכול לשחד את הקדוש ברוך הוא, מה שכאילו בלק מבקש. כאילו להסיט אותו, לפתות אותו בפיך שהוא ישנה את המסלול הנכון. אנחנו מכירים את ברכת כהנים רק לפני כמה שבועות, נכון? ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. מקור הברכה הוא שם. אנחנו פה יכולים רק להתחבר לברכה, אבל אתה לא סוחר מישהו שיקלל וזה ישנה את ההבטחה האלוקית שהיא, שוב, היא מצחית והיא אופטימית. ובעצם, סליחה, אבל מה שאני אומרת עכשיו די מייתר את כל הפרשה, סליחה, את כל המשימה של בלעם. מה אתה יוצא לדרך? אנחנו כבר בהתחלה רשי אומר, אי אפשר לבטל את ההבטחות. בכל זאת הוא יוצא, וככה אנחנו נזכה לפסוקים היפים, לברכות שלו. אבל הוא ממש ייתן לנו מה שנקרא דיאגנוזה של עם ישראל. אבל רגע, אמרנו, הבטחה ראשונה, הבטחה אי אפשר להזיז, אמרנו, אין כוחו אלא בפיו, והנחה השלישית, וואו, לצערנו הרב, יש פה משהו שגם עוד לפני שמתחילים, הוא מאפיין לצערנו הרב את אויבינו מאז ועד היום. ואני קראתי לזה, אויבינו, רוצים להרוס לנו ולא לבנות לעצמם. מי שרוצה לשמוע מה קורה חדשות ולהשוות את זה לבלק, יראה התאמה מושלמת. בלק לא בונה לעצמו. בלק רוצה לקלקל לנו. בלק לא אומר, אוקיי, יש פה עם חדש, בואו נבנה טוב יותר את מואב. לא, בואו נהרוס לעם ישראל. נשמע מוכר, נכון? זה אויב שאומר, אני אקלל את השני, אני לא אדאג לצמיחה בצד שלי, אני אדאג, סליחה, לראות רקטות, לחפור מנהרות, לשלוח בלוני תבערה שישרפו שדות, החקלאים עובדים, אולי בעזה איזה חקלאי סוף סוף יאבד את האדמה. למה בעזה אף אחד לא מאבד את האדמה? תמיד רק שורפים את שלנו ואת שלהם. זה בלק, תקלל לי, תקלל, זה העיקר. תקלקל לאחרים, העיקר שלא יהיה טוב לאף אחד פה. שולחים לך חיסונים, הנה רק אתמול, שלשום, כבר שולחים לך חיסונים. לא, נחזיר את החיסונים עם איזה פייק שפג התוקף של החיסונים, כדי שחס וחלילה גם ישראל לא תקבל איזה צעד הומני, הומניטרי, שהיא נתנה חיסונים לפלסטינים. הוא יפגע בכולם, בבריאות של העם שלו, בנו, העיקר להרוס, להרוס, להרוס. כמה זה מצער, השכנים שלנו באמת יכלה להיות פה, כל הזמן אומרים סינגפור של המזרח התיכון. הרבה יותר, יכלה להיות פה ירושלים של המזרח התיכון, ישראל של המזרח התיכון. לא, העיקר לשרוף, להרוס, כן? כל שכן, תסתכלו מסביב על כל המדינות. לצערנו זה מאפיין באמת מדהים עד היום, במקום לבנות לעצמך. אוקיי, עכשיו בואו נתחיל. אז אחרי כל ההנחות יסוד האלה, בלק, אני מזכירה שוב, כי יש לנו פה מגוון, הנה, אני אסתכל שוב על כל צופינו שמצטרפים אלינו, אילה מצפת ונורית מילקנה ומיכל מזיכרון יעקב, ודידי מילעד, ואליהו מברוקלין, ולידה מגני תקווה, וקוקי מאפרת, וזהבה מבית גמליאל, ומה לא. תודה. אגב, כל הבקשות שלכם להקדשות, למי שכותב פה לרפואה או לעילוי נשמת, הרי אני מודיעה שהוא מוקדש גם לכל מה שאתם כותבים בתגובות. אם זה בפייסבוק, אם זה ביוטיוב, אני לא מתחילה להקריא עכשיו בכל רם את הכל. כל מה שכתבתם שם, מבחינתי, שהוא מוקדש בהחלט גם לשמות היקרים האלה. אוקיי, ממשיכים. בעצם מתחילים. עכשיו זה מתחיל. לוקח בלק את בלעם, מעמיד אותו במקום הראשון שהוא בוחר, תביט בעם הזה, כלל, כלל לי אותו. מפיו של בלעם יוצאות ברכות, והברכה הראשונה היא ברכת, הייתי קוראת לזה, הייחודיות הלאומית היהודית, כך אפשר לקרוא לה. ברכת הייחודיות הלאומית היהודית, ובואו נראה מה הוא אומר. וישא משלו, ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם, לך ערה לי יעקב ולך זועמה ישראל. לך תקלל לי את הדבר הזה, את יעקב, את ישראל. כן, בלק משקיע בנו גם בשם של יעקב, גם בשם של ישראל. תקלל לי אותם, לא משנה איך. מה אומר בלעם? מה עקוב לא כבו אל ומה אזעום לא זעם השם. איך אני יכול לקלל ולזעום על מי שהשם לא זועם עליו? ואז הוא מתחיל אפילו להגיד אלינו דברים טובים. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אין עם לבדד ישכון. ובגויים לא התחשב. מי מנע אפר יעקב ומספר את רוב הישראל? תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. זה לא רק שזה לא כללה, זה קנאה. אני רוצה כמוהו, אני רואה את הצדיקות. הלוואי שנהיה כמוהם. וואו. הוא מבין, בוא נגיד, שקודם כל נתחיל בהתחלה בראש צורים. קודם כל, הוא אומר, אני לא יכול לקלל כי השם לא מקלל, אז מה כן? מה שהוא רואה מול העיניים זה לא הכל. צריך בכלל לדבר על ראייה בפרשה הזאת, אולי פעם אחרת, כי הוא סתום עין, כן, הוא עם עין אחת. האתון שלו רואה דברים, אבל הוא לא רואה. ובכלל, כדי לקלל את העם, הוא צריך לראות אותו, לוקחים אותו. למה? תקלל אותו מהאוהל שלך. לא, צריך לראות כדי לקלל או לברך. יש פה הרבה עניין של מה זה ראייה. אבל אחר כך נראה בפרטיות, באוהלים, מה זה ראייה מזיקה, נגיע לשם. בכל אופן, הוא אומר, עכשיו הוא גם רואה עם פיזי, אבל הוא רואה מאחורי כל אוהל, מעל כל אוהל, את ההורים של בעל האוהל. את ההורים של ההורים, של ההורים, של ההורים, של ההורים, מעל כל אוהל הוא רואה את האבות והאימהות. תראו את רשי. כי מראש צורים מראינו ומגבעות אשורנו. רשי, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים, כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. זה מאוד מרגש. הוא לא רואה אותי, הוא רואה את אברהם ושרה. הוא לא רואה אותך או אותך, הוא רואה את יצחק ורבקה. די מדהים, הלוואי שאנחנו ככה היינו רואים את עצמנו, כן? רואים איזה ישראלי ברחוב, יהודי, אני רואה את האבות והאימהות. בעצם הוא אומר, יש פה עבר מפואר. זה לא סתם, הם לא הגיעו הרגע, הם לא נחתו, שום מציאות היא לא כאן ועכשיו. אגב, הוא לא רק רואה עבר, לפי הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש, שכותב בגרמניה לפני כ-200 שנה, לפי הרב הירש, הוא רואה גם עתיד. לא רק עבר אל העתיד. תראו הגדרה יפהפייה מקורית מאוד של הרש"ר הירש, הוא אומר ככה, כדרך שמקומות מרוחקים מתקרבים זה אל זה לעיני הצופה ממרום, נכון? אם אני עושה זום אאוט, הכל נראה קרוב, כך הדבר גם בזמנים. המתבונן בהיסטוריה, תוך כדי התעלות על תקופתו, סוקר מאות שנים בסקירה אחת. העם הזה עתיד להשיג את חזון יהודו, כן? גם אם עכשיו זה לא נראה ככה. הדבר לא יהיה בעתיד הקרוב, אבל במסגרת התפתחות העתים, העתיד איננו רחוק. שמעתם? העתיד לא רחוק. זה דבר די מדהים, זו אמירה מדהימה. כמו שמקום מרוחק, אם אני מתרחקת ומתקרב, גם פה, לא רק במישור הזמן, גם במישור המרחב, ההיסטוריה, בלעם רואה רצף היסטוריה, אז היום, מה אמרת? בחירות רביעיות, בחירות חמישיות, אני, זה 3,000 שנה, זה נצח, אתה חושב שפוליטיקאי זמני יכול לקלקל, יכול לעכב את התהליך, אבל נו באמת, 3,000 שנה של פרופורציות, בלעם אומר, אני רואה פה, הוא יודע שהכנעני והיבוסי והגרגשי והאמורי, לא, עמים שהיו אז האימפריות, לא היו קיימים. אז איזה מפלגה, איזה משהו. הוא קולט שהאומה הקטנה הזאת, היא תשרוד פה אחרי כולם. יש לה עבר, יש לה עתיד, פרספקטיבה, הוא רואה סיפור גדול. ואז הוא נותן לנו עוד ברכה. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. בלעם עומד מול עם ישראל ונותן הכרזה, וואו, שתהדהד מאז ועד היום. מילולית, רק נבהיר, יש כאלה שרואים בזה, כאילו, משהו לא יפה. בגויים לא התחשב, לא אכפת לי מהגויים, אני... לא, 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 לא התחשב, זה לא להתנסה, זה לא להתנהג לא יפה. אלא החשבון, כשסופרים, הוא לא התחשב, לא מחשבנים אותו, לא סופרים אותו. כשספרו את האומות, עד לא מזמן בכלל לא ספרו אותנו על מפת ההיסטוריה, בצורה נורמלית. וגם היום, זה לא בדיוק נורמלי היחס אלינו. אנחנו לא מקבלים יחס כמו כולם, לא מחשבנים אותנו כמו כולם. האם זאת ברכה או כללה? האם הוא בעצם גוזר עלינו פה בידוד עולמי, אנטישמיות שמזנקת עכשיו, בידוד בינלאומי, או שהוא אומר לו, זה ייחודיות נצחית, יש פה איזה ברכה. דורות של פרשנים שואלים את השאלה הזאת. וזה באמת הדילמה הקבועה, בין פתיחות לסגירות, הגבולות, בין ישראל לעמים, בין מצד אחד להיות גזעני, לא טוב, לבין עצמאות רוחנית, מצוין. הנציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב, כותב דבר מרתק, מרתק ממש הנציב. הוא מסתכל על הפסוק הזה, לא בתור כללה או ברכה, אלא בתור אתגר. הוא אומר, זה בעצם פרשנות אקטואלית. תקשיבו טוב. הן עם לבדד ישכון. אם העם ישמור על זהותו ומורשתו, הוא ישכון ויתקיים. ובגויים לא יתחשב. אם הוא ינסה לחכות אחרים ולהתאמע לגמרי בגויים ולשכוח מי הוא, לא יתחשבו ולא יספרו אותו. דבר מדהים. אם נשמור על ייחודיות לאומית, נשכון. אם נתבולל בגויים, לא נתחשב. הרבה מנהיגי הציונות, גם החילונים, דיברו הרבה על, במאה הקודמת, על הבעיה שעם ישראל חושב שהוא יצליח להתאמה בגויים, ואז האנטישמיות תיעלם. לצערי, כל כך הרבה מאחינו טעו בזה. רק נהיה גרמנים, רק נהיה... זה לא עובד. הנציב אומר, לא יעבוד לכם להתבולל, הפוך, תשמרו על הברכה שלכם. עכשיו, בלעם, רק צריך להסביר, מאוד קשה לבלעם כשהוא רואה ייחודיות כזאת, למה? כי הוא בא ממציאות הפוכה. הכל, עוד נראה, כל הברכות שלו זה סליחה, הקפה כזאת שהוא חוטף, על ההשקפה שלו. בלעם, חז"ל כותבים, דבר מעניין, תסתכלו, בלעם בלא עם, או בלעם שבלה עם. אני אסביר שנייה. המדרש בעצם אומר שבלעם רואה עם לא מתבולל, עם לבדד ישכון, בגויים לא התחשב, אומה עם זהות לאומית מובחנת. ולעומת זאת בלעם זה אחד שאצלו כל המסגרות פרוצות, אין לו מושג כזה, וגם הוא מבלבל את העמים. אין חשיבות אצלו לדברים האלה. זה מאוד מעניין שהיום דווקא הנושא הזה של לאומיות כן חוזר. אנחנו רואים הגירה באירופה, בארצות הברית, גדרות, מסתננים, אזרחים, חוק הלאום, ברקזיט, כמובן בקורונה. תראו מה זה, הקורונה החזירה את המסגרת המדינתית. מי שחשב שהוא אזרח העולם, שחי במטוסים ומלונות, הבין שלא. כלומר, ההתמודדות של ספרד או איטליה או ישראל או הודו, זה אירוע מדינתי. אין דבר כזה לבלבל עם. חזרנו קצת למי אתה, איפה אתה גר, עכשיו תשתוק ותשב שם שנתיים ואל תטוס. זה החזיר אותנו, אני חושבת, לזה שכן צריך מסגרת כזו. עכשיו אני רוצה לצטט פה את הרב זקס, הרב הפרופסור יונתן זקס ז"ל, שהיה בעיניי מגדולי הלוחמים בהתבוללות בדורנו ממש, והוא גם מסתכל על העניין הזה, ואמר שעם ישראל צריך להבין באמת הוא ללא מאפיינים נורמליים של אומה. היהודים לא גרים באותה ארץ, מפוזרים בכל העולם, מבבל ומצרים עד אחר כך כל הגלויות. אין להם שפה משותפת למעט שפת הקודש, הוא מדבר ערבית, הוא פולנית, הוא יידיש, לדינו, כן? הוא לא חי באותה מדינה, ואפילו התרבויות שלו שונות, כן? אחד בפרס ואחד ברוסיה. אז מה? אחד אגב סופג אנטישמיות, השני דווקא מצליח באותה תקופה, ואז הפוך, את ההוא מגרשים וההוא פתאום עולה לגדולה. זה העם הגלובלי הראשון. הוא מלמד את העולם גלובליות. במובן מסוים, אומר הרב זקס, הוא מלמד אותנו אינטרנט, כמו מין World Wide Web כזה, שקוראים לו הגמרא וההלכה. זה מחבר. ובמובן הזה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כך אמר רבי סעדיה גאון, ולכן זה עם קצת מוזר. כי אין עוד אומה כזאת שאין לה מדינה, והיא מסתדרת 2,000 שנה. שאין לה ארץ. לאום בלי ארץ, זה לא עובד, בסוף זה מתבלבל. ופה אנחנו רואים שהריבונות שלנו, אומר הרב זקס, זוהי אומה בריבונות אלוקים. וקיבלנו את החוק עוד לפני שקיבלנו את הארץ. ולכן גם כשאיבדנו את הארץ, נשארנו מחויבים לחוק. לא היה דבר כזה בדברי האומות. ולכן הרב זקס גם מצטט את הנציב, העיקרון המפורסם שאמרנו. ולכן הוא קרא בספרו, הוא אומר, עם לבדד ישכון. אם יהיה לבדד, הוא יהיה במנוחה וכבוד. אבל בגויים, כשהוא רוצה להתערב בגויים, הוא לא יתחשב בעיניהם אפילו לאדם. הם ישמידו אותו, ובואו ננצור, אומר רב זקס, את דברי הנציב. לא נוותר על זהותנו, זה לא סותר. טוב, הוא היה פרופסור, פילוסוף, זה לא סותר מעורבות בעולם הגדול. אבל הרעיון משנה החיים של המילים האלה, הוא אומר, זה שדווקא הייחודיות שלנו, זה הדבר הכי אוניברסלי. ככל שנשמור על זהות ייחודית, נתרום באמת לעולם את התרומה שלנו. התרומה שלנו היא מצוינת בהייטק, ואני חושבת שיש בזה גם משהו מהיזמות הישראלית, ובכיפת ברזל, ובדיסקונקי, ובעגבניות שרי. אבל הייחודיות שלנו היא התרומה הכי גדולה לעולם. כשנהיה אנחנו באמת, אומר הרב זקס, אם נשמור על זהותנו, זה גם יהיה התרומה הכי גדולה לאנושות. עד כאן, הרב זקס, הנציב, הרשע הירש, הכל בתוך הבשורה הזו של בלעם, ראש צורים הרינו, עם לבדד ישכון, כמובן שאנחנו נהנים, מי לא נהנה? בלק, בשביל מה שכרתי אותך, בשביל מה השקעתי, הבאתי אותך לפה, אתה רק מברך, הוא מתרגז. ואומר בלק אל בלעם, מה עשית לי? מה עשית לי? לקוב, כן, לקלל, אויביי לקחתיך, והנה ברך, תברך. אוקיי, הוא מנסה שוב, לוקח את בלעם שלנו, שבלעם הוא, כמו שאמרנו, הוא אישיות רוחנית, לוקח אותו אל עוד נקודה, נקודה שנייה, והם עולים לראש הפסגה. אגב, הוא אומר, אני לוקח אותך למקום שממנו אתה תראה את אפס קצהו. הוא יראה רק קצת, איזה חלק קטן של העם. זה בכלל, הרבה פעמים זה במריבות. אתה רואה רק, אתה לא רואה את התמונה השלמה. כולנו קצת רואים אחד את השני, אפס קצהו. את החלק הרע, השולי, הקטן, הלא טוב. לא, זה לא הדרך. אל תראה לו, תראה לו את הכל. אל תראה לו שיהיה לו כאילו קל לקלל, שהוא יראה רק, זה להידבק לפסימיות, לרע. אוקיי, הברכה השנייה מתארת את הקשר המיוחד שלנו עם בורא עולם. אם קודם דיברנו במישור היותר לאומי, עכשיו זה במישור, הייתי אומרת, למעלה, בין אדם למקום. תראו איזה יופי. שוב, מילים מופלאות מהפה של בלעם. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו אמו, ותרועת מלך בו. אל מוציאה ממצרים, כתועפות ראם לו. כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. הן עם כלבי יקום, וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ולא רואה מומים, לא רואה אבן, עוול, בעיות. צריך להבין, אנחנו אחרי סדרת כישלונות עגומים, וואו, מה לא עשינו בשבועות האחרונים? בוא נראה, היה לנו את המרגלים, זוכרים? חטא המרגלים, חטא קורח. מרים נפטרה, אהרון נפטר, משה היכה בסלע במקום לדבר אליו, והוא עכשיו לא ייכנס לארץ, ותלונות, תלונות של העם. ובתוך כל זה, פתאום, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. דווקא האויב מזכיר לנו לפעמים כמה אנחנו טובים וקרובים. ודווקא מול אויב פתאום נחשף הטוב שבנו, והסולידרי, והמאמין. זה מעביר אותנו מהמיקרו היומיומי למקרו. במקרו, פשוט השם אוהב אותנו. זאת הדרך לפרש את המילים האלה. ובאמת הפרשנים יוצאים מגדרם, תראו איזה יופי, מול המילים האלה. למשל, המילים השם אלוקיו אמו. תשמעו, אפילו מכעיסים, רשי, אפילו מכעיסים וממרים לפניו, אינו זז מתוכן. לא משנה כמה נכעיס, כמה נמרוד, כן? ממרים, מלשון מרי, אינו זז מתוכן, כן? ושכנתי בתוכן, בתוכנו הקדוש ברוך הוא, השכינה בתוכנו, לא משנה מה. האור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר, אני חושבת שיום שישי זה יום השנה לפטירתו, נדמה לי, אל תבדקו. אבל האור החיים הקדוש, גם על העניין הזה, מביא משיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אומר האור החיים, פירוש, שאין החטא עושה בו מום קבוע, אלא לכלוך, העובר על ידי רחיצה והדחה. כן, עם הגבון כזה של הגיס, לא חטא עמוק, לא משאיר בנו. כל החטאים זה, באים עם הגבון, מנקים את האבק, כן? לא הביט אבן, לא ראה, כלום. יש אהבה רבה שנחשפת פה. וזאת האמת הפשוטה, וגם אנחנו אוהבים אותו בצורה פשוטה. לא רק השם אוהב אותנו. תראו את ההמשך, כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל, רש"י, כי ראויים הם לברכה, שאין בהם מנחשים וקוסמים. כלומר, אני חושבת שהיופי פה הוא זה שאנחנו כאילו, שוב, תיארנו כמה דברים רעים היו לנו של עבודה זרה וטעויות. לא, לא. כשמסתכלים במבט הכולל, אין בהם מנחשים וקוסמים. אבל יש מדי פעם. לא, לא, לא. אנחנו רואים פה עכשיו את הטוב, לא את אפס קצהו. רואים את המסה המשמעותית. השם איתנו, אמרנו לפני רגע. השם אלוקיו עמו, תרועת מלך בו, איך אמרנו את זה? אינו זז מתוכן. אז אם הוא לא זז, למה צריך קסמים? למה צריך מיסטיקה זולה? למה צריך עבודה זרה? זה בעצם היופי פה. הכפירה בעבודה זרה, שהקיפה בלעם, עוד פעם זה סותר את התרבות שלו. בלעם מגיע מתרבות אלילית, עובדים כל דבר פיזי. גם במצרים, החניתה, הפירמידות, האמונה בכל מיני אלילים שבאים, בעצמים פיזיים, בלקבור עם האדם כל מיני דברים. נגמר. העם הזה לא בסיפור. הוא רוצה לחסל את העבודה זרה ולהעביר את האנושות למונותאיזם, לקדם אותנו, לרוחני. ולכן, רש"י אומר, אין להם נחשים וקוסמים וכל מיני כישופים וזה. זאת אהבה. רק לפני כמה שבועות אמרנו, קיבלנו את ברכת כהנים, זה הקדוש ברוך הוא, ישירות. אז מי צריך מיסטיקה? מי צריך את זה? זה באמת ברכה מאוד יפה ועתיקה ועמוקה. הראשונה הייתה, אמרנו, ייחוד לאומי. השנייה, ייחוד לאומי, זה שם של מפלגה מפעם. ייחוד לאומי. השנייה, אמרנו, זה אהבה הדדית, השם לא רואה בנו רע, אנחנו לא מתעסקים עם אלילות, אוהבים אותו, ושוב בלה כועס, ככל שאנחנו נהנים פה בשיעור יותר, ותודה באמת על כל, וואו, כל התגובות המקסימות שלכם, מקנדה מכולם, תודה, אז ממש ככל שאנחנו יותר נהנים מהנבואות האלה, בלק יותר מתרגז. ויאמר בלק אל בלעם, לכאנה הכחכה אל מקום אחר, אולי יישר בעיני האלוקים וכבוטה לי משם. והוא מבין שזה אלוקים בסיפור, שמי שמחליט פה, מי שנותן לו את המילים לתוך הפה זה אלוקים. בואו ננסה מקום שלישי. מקום שנשמע, נקרא ראש הפאור הנשקף על פני הישימון. לא נשמע משהו. שוב מזבחות, שוב קורבנות, שוב עוד פעם בלעם עומד. ופה מגיעה הברכה השלישית ששוב סותרת את התרבות שלו, סותרת את האמת שלו וחושפת מה האמת הפנימית שלנו. זה דבר מעניין. הברכה השלישית נקראת צניעות. כן, מילה אולי לא פופולרית, אבל זה מה שבלעם רואה בנו. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטה, ותהיה עליו רוח אלוקים. מה הוא אומר כשיש עליו רוח אלוקים? מה הוא מבשר לנו? תשמעו. מה טוב הוא? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל? קרא שכב כערי, וכלבי מי יקימנו? מברכך ברוך, ועורריך ארור. בואו נתחיל מילה מילה. מה טוב הוא? זאת קריאת התפעלות ספונטנית. וואו, כמה טוב, כן, תחשבו שזה קרה. יואו, טוב, מה טוב הוא. זה פותח את סידור התפילה, זה חקוק על ארון הקודש, יש שירים כאלה. מה כל כך טוב? ממה הוא מתלהב? מהארכיטקטורה? בואו, יש בתים יותר יפים. זה אוהל, בסוף זה אומה של נוודים, בטח אצלו במואב, יש בתים יותר טובים. מהעיצוב היפה, מהבנייה, מהגגות, מהדשא, ממה, מהנדנדות. הצופן הוא כזה, מה שמלהיב אותו. זה העובדה שיש פה מחנה של המוני אנשים, מיליונים, צפוף, חם. זה זמני, אנשים שונים, מרכב מאוד הטרוגני, הרבה אנשים, 40 שנה זזים, חונים, חונים, זזים, ועדיין יש פה פלא, נס, ברכה. יש רשות רבים ויש רשות יחיד. זה לא פסטיבל, זה לא איזה וודסטוק, כולם בחוץ לא יודעים מה קורה. מצליחים לשמר בתוך הבלגן הזה, ששמו 40 שנה במדבר, סדר, משמעת, וכמובן מאחורי הסדר יש ערך, יש פרטיות, יש גבולות, יש רשות יחיד, יש רשות רבים. הכי קל להגיד, יאללה בלגן, יאללה, כשנגיע לארץ, אל תראו אותנו ככה. נגיע לארץ ישראל, כל אחד יחיה בפרטיות, אבל עכשיו, בואו. לא, לא. זאת חברה כל כך טהורה ובריאה ויקרה, שהיא שומרת על הטהרה ועל צנעת הפרט, בלי חטטנות יתר אצל האחר, בלי, הייתי אומרת, איזה אצילות כזאת, איזה פרטיות כזאת שהיא מרשימה. הרבי מלובביץ', ממש אני חושבת שהרבה שנים, בתקופה הזאת של השנה שקראו את הפרשה הזאת, דיבר על הקמפים בהרים, על משפחות שיוצאות לנופש. הוא אמר, התורה מחייבת, כמו שהיא מחייבת פה בבית המדרש בברוקלין שלי, היא מחייבת גם בערי הקאטסקילס, כן, שם שנוסעים אליהם. אותו דבר, זה לא שטוב, שם יאללה, נקל קצת מכל מיני עניינים, נחזור לניו יורק, לברוקלין, אנחנו שוב מחויבים. האוהלים, גם כשאתה יוצא לאוהלים, שזה יהיה באוהל, כמו שצריך, כמו האוהל ההוא. עכשיו, מה טוב הוא עליך, יעקב, זה קודם כל אומר, מה טוב הוא, לא מה יפו. זה הרש"ר הירש אומר, אם הוא היה אומר מה יפו, סימן שזה נורא יפה. יפה זה לא תמיד נכון. יפה יכול להיות נוצץ, חיצוני, מזויף, כל מיני פילטרים. יפה זה יכול להביא סתם לייקים, זה לא אמיתי. מה טוב הוא, זה אמיתי. אני אומר שזה טוב, אני לא אומר זה יפה. זה טוב, זה הנכון, זה האמיתי. ובלעם צריך להבין, המדרש אומר, זה דבר מדהים. הוא אמר, מי יכול לגעת בבני האדם האלה? ככה הוא אומר לפי המדרש. הם מכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם. כאילו, מביך להגיד, אבל בלעם מגיע מתרבות כל כך פרוצה, שילד לא יודע מי ההורים, שאדם לא יודע ממשפחתו, הכל בלגן, אין גבולות, אין גדרות בשום דבר. אז הוא אומר, מי יכול לנצח אומה שיודעים כל אחד את היחוס, את השרשרת הדורות שלו? טוב, זה די מעיד עליו, אבל מצד שני עלינו. ורשי, ופה אנחנו נתעכב שנייה, כי רשי לא מרבה, באמת, כל מילה שלו היא שקולה ומדודה, כל מילה של רשי היא זהב, ובדרך כלל מקצר בלשונו. פה הוא מביא את זה פעמיים, את הדיבור הזה על הפרטיות, אז בואו נראה גם מה כל כך חשוב לרשי להדגיש. תראו, אז בהתחלה רשי אומר ככה, הכל בסיפור, אנחנו שוב, בברכה השלישית של בלעם. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. רשי, שוכן לשבטיו, ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינם מעורבים, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. מדהים, הוא רואה כל שבט, וגם בתוך כל שבט כל משפחה, מה שנקרא, התכנון הערים שלהם, היה בצורה שכל אוהל, הפתח שלו לכיוון אחר. אבל שוב אחר כך, רש"י ממשיך, באותו הקו, כשבלעם מדבר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, רש"י, על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. קודם כל פעמיים רש"י, על הנקודה הזאת. היום מדברים על הפרדת רשויות, כן, שופטת, מחוקקת, חשוב מאוד. אני רואה בזה הפרדת רשויות אחרת. רשות היחיד, רשות הרבים, יש כאן איזושהי, הייתי אומרת, הבדלה שהולכת ומתשתשת בימינו. זה מעניין, במדבר זה היה חדשני, כי העולם היה פרימיטיבי. היום העולם כאילו מתקדם, אז שוב מה שאנחנו אומרים הוא חדשני ביחס למציאות היום. המציאות היום אומרת לך, שתף כפי יכולתך. אף אחד לא, כן, הכל שייך לכולם. ספר לנו כל הזמן, אל תשמור, אל תבנה את אישיותך. זה באמת עידן של מה שנקרא I am what I share, כן? פעם זה היה אני חושב משמע אני קיים, היום זה יותר אני משתף משמע אני קיים. לא שיתפתי משהו, הוא לא קרה, רואים את זה עכשיו בכל עונת מסיבות הסיום. תחשבו נפשית, הייתם במסיבת סיום של ילד ולא העליתם תמונה. האם המסיבת סיום התקיימה בכלל? מה גורם לנו בנפש המציאות שבה אני לא מספר? עכשיו שוב, זה מצוין, מסיבת סיום זה דבר חיובי. מה קורה כשאדם מתמכר לרמות של מה אכלתי, מה לא אכלתי, איך יצא הפן שלי, אתם בעד החולצה שלי, היה לי יום כזה, היה לי יום אחר. אתה כל הזמן בפומו, מה שנקרא fear of missing out, על החוצה, על החיים של אחרים, להפסיד. ואתה בסוף בפומו על האוהל שלך. מה שקורה באוהל שלך מופסד לגמרי. פשוט יש לי חברה שאמרה לי פעם, הלוואי הלוואי, שכשהילדים פונים אליי זה יצפצף לי כמו התראה בוואטסאפ. הרי בוואטסאפ, הנה עכשיו, בוא נראה. כמה הודעות יש לי בוואטסאפ עכשיו? וואו, 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 וואו. טוב, 32 מתחילת השיעור. אז כמה זה מפריע לי? מפריע, מה זה בצד, זה מהבהב. אתה בסדר, כיוון שאני איתכם אני לא אקרא אותם, אבל אחר כך אני אקרא, ואז במשך הערב אם עוד תהיה הודעה, מיד אתה מסתער לחסל אותה, מי רוצה מה? אם ילד רוצה משהו, או ההורים שלנו רוצים משהו, האם זה מהבהב לי באותה רמת התלהבות, כשמשהו בתוך האוהל הפרטי, או שהחדשנות היא מחוץ לאוהל? בלעם לא אומר, עזוב את הדשא של השכן, האם הוא ירוק יותר. אתה בכלל לא מסתכל על הדשא של השכן. אתה מטפח פנימה, בונה פנימה אישיות אחת, אני חושבת, המשימות שלנו, זה זוהה איתנו אלפי שנים. כל מה שבילעם אומר, שלא נתבלבל, זה אנחנו באמת, רק צריך להיזכר בזה. גם הייחודיות הלאומית בהתחלה, גם הקשר הטוב, אלוקים אוהב אותנו ואנחנו אותו, וגם הבשורה הזו של מה טוב הוא, שיגידו גם על הבית שלנו, הלוואי, הלוואי, יגידו גם על בתינו, מה טוב הוא, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז שוב, אנחנו נהנים מהמילים היפות, ובלק עוד יותר כועס. ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויומר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קריאתיך, והנה ברך תברך, זה שלוש פעמים. הוא שלוש פעמים מפעיל את הנשק הבלתי קונבנציונלי של המזרח התיכון, את הברכות, ויש לזה משמעות. מדהים, בלק מאמין בזה, כן? לא יודעת, לפעמים אנחנו אולי לא מספיק באמונה שברכות, תפילות, עובדות, ובלק מסיים את האירוע מבחינתו, אבל לא מבחינת בלעם. הברכה הרביעית היא שונה, בלק כבר לא לוקח אותו לשום מקום, הוא עצבני, הם אמורים להיפרד. בלעם ממש, מה שנקרא, מתנבא מעצמו. ואתה, הנני הולך לעמי, לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הוא אומר לבלק רגע לפני פרידה, עוד קצת. עכשיו הוא הולך להתעלל בו עוד, כי זה לא הולכת להיות כללה. שוב ברכה, מאוד עוצמתית. הברכה הרביעית שלו, אנחנו מביאים בו קטעים, כן? נראה רק חלק, כי הוא מראה על כל, על העמלקי, על הכיני, מה יקרה לכל מיני עמים. אבל על עם ישראל, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם, כן, עכשיו זה נאום שלו. נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדה יחזה נופל וגלוי עיניים. הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב. דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, כן, העם הזה הולך לנצח בשדה הקרב, את מואב, את שט, את אדום, את שעיר אויביו, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב, והביד שריד מאיר. זאת נבואה שניצחונות צבאיים כבירים. כלומר, רגע לפני סיום, הוא מסתכל על העתיד הצבאי הביטחוני של העם הזה, וחוזה לו ניצחונות בשדה הקרב מול כולם. פה פרשננו, זה מעניין, מתחילים להסתייג. דווקא פה. הנבואה היא מאוד חיובית, אבל בואו נדבר רגע על מה אין בה, לא על מה יש בה, על מה אין בה. בלעם הוא עם כוח רוחני, הוא מצליח לחזות ניצחונות צבאיים, עם חץ, עירש, כן, כל הדברים, יעשה חיל, אבל הוא לא חוזה שלום עולמי, הוא לא חוזה גאולה שלמה, הוא לא חוזה שדעת השם תכסה את העם, כן, את העולם כולו, ותהיה גאולה שלמה. המקסימום, לפי הנבואה שלו, המקסימום שההיסטוריה יכולה להגיע אליו, זה ניצחון צבאי בשדה הקרב, בתום מלחמה, שזה כמובן מצוין, אבל נביאי ישראל מבקשים משהו אחר, ייעוד אחר לעולם מתוקן. אנחנו ממש לא מתארים רק ניצחון במלחמה, אלא ניצחון במלחמה של האדם על היצר הרע שלו. ניצחון נגד כל הכשלים האנושיים. לא בכלל אויב חיצוני, אויב פנימי, שמשעבד אותנו. ואז, דוגמה, לא יישא גוי גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד. אלה נבואות שלנו, של נביאינו. וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר בץ. כי מלאה הארץ דעה את השם כמים להם מכסים. זה הכל. בלעם כידוע הוא עם עין אחת. כלומר, יכול להיות שהראייה שלו מוגבלת. הוא לא, מה שנקרא, עין בעין, יראו בשוב השם ציון, הוא לא רואה גם את העולם הבא, אלא את העולם הזה. הוא לא רואה לרחוק, הוא רואה לקרוב. ופה הוא מבין שאוקיי, זה הסיפור. אנחנו רואים יותר, אנחנו דורשים מעצמנו יותר, עם כל הכבוד לנבואתו הרביעית והיפה. ויש פה גם עוד בעיה שפרשננו מציינים. בלעם, מה שנקרא, מחמיא ומחמיא ומחמיא ומחמיא. ואז מחמיא עוד, וזהו. הוא לא... נוקט שום עמדה אחרת. זה הטקסט הבלעדי. אתם זוכרים את קורח? דיברנו על זה לפני כמה שבועות. מה קורח עושה? מחניף, מחמיא. כל העדה כולם קדושים. מה משה אומר? קדושים תהיו, תתאמצו, תעבדו קשה. מה יותר כיף לשמוע? את קורח. אני מושלם, אני מעולה, שולחים לי לבבות, סמיילים, לייקים. זה מה שבלעם עושה. מטביע אותנו במחמאות שלו. נביא אמיתי יודע גם להיות נביא תוכחה. גם אם זה לא כיף, ולא כיף לשמוע ביקורת, צריך, לשמוע ביקורת. עם כל הכבוד לבלעם, שהפסוקים שלו נכנסו באמת לפנתיאון היהודי, מה טוב הוא עליך יעקב, הן עם כלבי. דווקא הנביאים משלנו לא מפסיקים להוכיח, לנזוף, להזהיר, לתקן, הם רוצים לשפר. אגב, לבלעם אין מטרה חינוכית, לא כזה אכפת לו מאיתנו. המטרה שלו זה לא שלא תהיה גלות, שנחזור מהגלות, שתהיה גאולה. אין לו איזה יעד רוחני, הוא לא באמת נביא כזה. היופי, אני חושבת, יש משפט חשוב בחסידות, בדיוק היום זה י"ב תמוז, צריך להזכיר, לציין, י"ב תמוז, יום, נקרא יום הגאולה של הרייץ, של האדמו"ר הקודם, של חב"ד, החותן של הרב מלובביץ', הרב יוסף יצחק שניאורסון, יצא ביום הזה מהכלא, לא רק הוא, ביום שבו אדם כזה יוצא מהכלא, התורה יוצאת מהכלא. אז נזכיר באמת משפט אחד מפורסם מאוד בחסידות חב"ד, אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי שלך. צריך לאהוב ביקורת, לשמוע תוכחה, אנחנו רוצים להשתפר. בלעם מטביע אותנו במלכודת דבש של מחמאות, ועוד מעט באמת העם יחטא. סוף הפרשה מתחילה שם פרשייה עצובה מאוד של בלבול מוחלט של העם, לצערנו. אז בלעם רק אומר, אל תשתנה, אל תעבוד על עצמך, כן, הוא לא פה בשביל עבודת המידות, ומה שמדהים זה שגם הוא לא תיקן את מידותיו, גם בלעם הוא מושחת והוא תאב כסף, בלי תיקון עצמי, כן? הוא קיבל איזה כישרון רוחני, אבל הוא לא בדיוק עשה עם זה כלום לשיפור. אני עושה לסיום משהו שאנחנו בדרך כלל לא עושים, וזה להזכיר גם את ההפטרה. בדרך כלל אנחנו פרשה, השבוע זה הנביא מיכה, שממש מתחבר. כל מה שאמרנו, אפשר למצוא את התשובות בהפטרה. עמי זכור נמה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. מזכיר לנו מיכה את כל האירוע. ואז לקראת הסוף אומר של ההפטרה, מה אנחנו, כן? ככה מדבר נביא משלנו, לא בלעם, אלא להבדיל, להבדיל, מיכה. ושימו לב, הגיד לך אדם, כן? שיר כזה וזה. הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצניע לכת עם אלוקיך, אצל בלעם לא הופיעו דרישות האלה. נביאי ישראל מזכירים לנו, זה נביא אמת, שגם צריך כל הזמן להשתפר ולשאוף גבוה, גבוה וקדימה. חשוב מאוד, אחרי כל הברכות היפות שקיבלנו הערב. חז"ל אומרים שביקשו לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע. בסוף לא קבעו אותה בגלל תורח הציבור. כך כתוב מסכת ברכות. אנחנו היינו צריכים את הפרשה הזאת לקרוא כנראה פעמיים ביום בקריאת שמע. זה לא רצו להטריח אותנו, אבל לכן לא עשו את זה. אבל יש בעקרונות כנראה שצריך לשמוע פעמיים ביום. אז לפחות פעם בשנה, אם לא בתוך קריאת שמע, לפחות פעם בשנה עצרנו עכשיו, השתדלנו הערב להתעסק בדבר הזה שהוא כל כך חשוב שכמעט נכנס לתוך קריאת שמע. אנחנו נסכם ברשותכם. תודה שוב לכל המחמיאים והפונים והמקדישים והמעוררים מהארץ ומהעולם. תודה רבה. רק נסכם בקצרה את הברכות, את המסרים מבלעם. אחד, סיפור לאומי גדול, ייחודיות, בלי התבוללות, עם קשר לאבות ולאמהות, הגבעות והצורים. שתיים, הרוב טוב. אלוקים רואה בנו טוב ולא רע. אנחנו אוהבים אותו ו... כופרים בעבודה זרה, גם ביחס לעצמנו, לילדינו, לבני הזוג, לראות את ה... לא הביט, לא להסתכל על האפס קצה או על הרע. שלוש, פרטיות, הלוואי שנזכה לפרטיות אמיתית, לצניעות, לקדושה כזאת של... זה כל כך סותר את כל מה שקורה היום ברשתות, שהכל זה החוצה, תנועה של פנימה, בניית עולם פנימי. וארבע, כמובן ניצחון צבאי, אבל אומרים פרשננו לזכור, המטרה היא לא רק ניצחון צבאי, ו... זה עובר דרך תיקון, לא רק מחמאות, לא רק חנופה, אלא תיקון עצמי שלנו בדרך לתיקון העולם כולו, כפי שנביאינו ניבאו לנו. תודה רבה רבה. אני אראה לכם לסיום את הדרך לעקוב אחרי התכנים שלי למעוניינים. יש לנו וואטסאפ יומי, חלק יומי, קטע יומי שיוצא וגם שיעור שבועי. אפשר להסתכל בבקשה עכשיו על המסך ולהצטרף מרחבי הארץ ומרחבי העולם. יש לכם פה את כל הדרכים לעשות זאת. אני שוב מודה לכם באמת על התגובות המקסימות, אני לא מספיקה לכל המחמיאים, כן, להגיב, וגם לכל המבקרים, כן, אתם גם, זה לא רק בלעם פה, יש פה גם מחמאות, גם ביקורת, גם שאלות, תודה, תודה לכל מי שהיה איתנו בארץ, בעולם, בפייסבוק שלי, ביוטיוב, בשורות טובות, בהמשך שבוע רגוע, בלי קורונה בעזרת השם, בלי התפרצויות, וכבר אפשר להגיד שבת שלום, תודה רבה.